נתחיל כדרכנו נאמר מילה או שתיים על הפרשה ונמשיך עם השאלות שלכם. הסיפור של אליעזר כתוב פעמיים בהרחבה רבה, אתם יודעים, וחז"ל אומרים על זה יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים, שהרי כמה גופי תורה לא נתפרשו אלא ברמיזה, כמו הרבה הלכות, כמו שאנחנו יודעים, קידושין, בכסף, לומדים כיחה כיחה משדה אפרון, קידושין בשטר, לומדים מביצעה והייתה, בקושי חצי מילה פה, חצי מילה שם, כדי ללמוד דברים שאחר כך יש עליהם מסכת שלמה. והנה כאן התורה מבזבזת כל כך הרבה מילים על הסיפור של אליעזר ורבקה. על זה אומרים חז"ל, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. מסביר השפת אמת, שיחתם זה לא כמו שאנחנו משוחחים. שיחה זה כמו תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. מה שיחה פעמים רבות זוהי תפילה. מהפסוק ויצא יצחק לשוח בשדה לומדים שהוא תיקן תפילת מנחה. מדובר על שיחה לפני הקדוש ברוך הוא. ואם כך למעשה בלשון שלנו מה שאומרים חז"ל, יפה תפילתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. ולכן אם נסתכל על הפרשה הזאת, אז הדבר המרכזי שמופיע שם זאת התפילה, תפילתו של אליעזר. היא מתחילה השם אלוהי אדוני אברהם, שזה כמובן מזכיר לנו גם את המטבע של התפילה שלנו. אנחנו מתחילים ברוך אתה השם אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. הוא גם לא יכול להגיד אלוהי אדוני אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אז הוא אומר רק השם אלוהי אדוני אברהם. אבל כך מתחיל מטבע התפילה שלנו, אחר כך יצחק יגיד אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק בתפילה. ואליעזר בעצם כאן קובע את מטבע התפילה. והוא מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מה מיוחד עוד בתפילה שלו? כמה דברים. דבר אחד שכתוב, ויהי הוא טרם קילה לדבר, והנה רבקה יוצאת. מה זה מצלצל לנו? טרם קילה לדבר. נראה אם אתם שאתם דוברי אנגלית, מה זה מצלצל? טרם קילה לדבר. מה? לא, 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 התכוונתי דבר אחר. פסוק בישעיהו. מה? נכון? טרם יקראו ואני אהנה, עוד הם מדברים ואני אשמע. אנחנו משכירים את זה גם בתפילת תעניות. ובכן, הדבר שנזכר לנו באמת בתפילה, כלומר, אליעזר לא רק התפלל, אלא גם זכה שהקדוש ברוך הוא יענה לו ויענה לו מיד. וזה כבר דבר ששייך בעיקר אצל נביאים, שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלהם ומיד עונה, מיד מגיב. בשביל זה בדרך כלל יש צורך להיות נביא, אליעזר לא היה נביא, אבל הוא היה עבדי אבות. כן, זה כבר משהו. מה עוד מיוחד מאוד בתפילה של אליעזר? נשאל אתכם אולי. טוב, אז אני אגיד, יש משהו שאולי, כן, בבקשה, תזכיר לנו את שמך.
יצחק.
כן? כן, כן, בבקשה, יצחק.
אני שמח שמבקש הקרנה לפניי, זה נראה לי מילה מוזרת שהוא לא אמר, לא יודע, הופיע לפניי או משהו, זה הקרנה, אלא
זה נכון שזו מילה מיוחדת, אני מסכים, אבל המיוחד בתפילה, כפי שאני רואה אותו, כשאנשים נמצאים בצרה ורוצים משהו מהקדוש ברוך הוא, הרבה אנשים יודעים להתפלל. מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעזור להם. אני בטוח שזה קרה לא פעם ולא פעמיים לכל אחד מאיתנו. זה נמצא באיזושהי צרה, באיזושהי בעיה, להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור. אני חושב שהמיוחד בתפילתו של אליעזר, וזה לא כל כך פשוט, זה אחרי שרבקה יוצאת ונותנת לו מים, ומתברר שהיא מהמשפחה, בת בתואל אנוכי, ומלכה שילדה לנחור. ויקוד האיש וישתחו לשם, ויאמר ברוך השם אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ועמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך נחני השם בית אחי אדוני. כלומר, אחרי שאדם עומד בצרה ומבקש מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמע בקולו, אז בדרך כלל טוב, זה כבר בסדר. כן, אני יודע, יש בדיחה שמספרים, מישהו היה צריך להגיע לאיזו ישיבה דחופה מאוד באיזה מקום, ונכנס לבניין, היה שם מגרש חנייה תת-קרקעי, וכבר עוד דקה הוא צריך להיכנס, והוא לא מוצא חנייה, הוא מסתובב ומסתובב ומסתובב, והכל תפוס, והוא לא מוצא חנייה, וכל כך דחוף לו להגיע. ובצר לו הוא פונה לקדוש ברוך הוא וקורא ונודר נדר עם ראש של עולם, תמציא לי כאן מקום חנייה, אז אני אלמד כל יום פרק משניות במשך שנתיים. עכשיו איך שהוא גומר להגיד, בא בן אדם ויוצא עם המכונית שלו מהחנייה, מפנה את החנייה. אז אומר הבן אדם לקדוש ברוך הוא, טוב טוב טוב, לא, לא צריך, כבר מצאתי לבד. אז כלפי מה אני אומר, הדבר הזה, אנחנו מספרים אותו בתור בדיחה, אבל זה אומר הרבה מאוד. הרבה פעמים אנחנו בצרה ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, וכשנפטרה הצרה, בסדר, אז ממשיכים בעולם כמנהגו נוהג והכל רגיל. תראו כמה פרקי תהילים אנחנו יודעים שבהם אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא עזרה. יש רמלות ממעמקים וסייני, ואני יכול לבטל את כל רשימת הפרקים. כמה פרקי תהילים אנחנו מכירים שאומרים תודה לקדוש ברוך הוא אחרי שהוא עשה? קצת פחות. יש צרה, כולם יודעים להתפלל. מישהו חולה, צריך לעבור ניתוח, כולם אומרים תהילים. אחרי שהוא יצא מזה בשלום, וזה לא פשוט, כמה אנשים יודעים להגיד ריבונו של עולם תודה רבה, או להגיד את זה בצורה אחרת. מיוחד מאוד בתפילתו של אליעזר, ויקוד האיש וישתחו להשם, שזה מזכיר לנו כמובן את ברכת מודים, נכון? שמשתחווים. ואומר ממש בלשון הברכות שלנו, ברוך השם אלוהי אדוני אברהם. היכולת שאדם אחרי שקיבל את שלו, לא זהו, קיבלתי את שלי, הכל בסדר. אלא אחרי שקיבל את שלו, לדעת להודות לקדוש ברוך הוא, זה בהחלט שיחתם של עבדי אבות. ולמדנו מהעניין הזה בחז"ל כמה לימוד התפילה חשוב היה בעיני חז"ל יותר מתורתם של בנים. ספר בראשית כמעט אין בו מצוות, ספר לכאורה כמעט אין בו מצוות, יש בו עשרות מצוות, אבל אם נלך על פי דרכו של ספר החינוך, אז כמה מצוות יש בספר בראשית? מי יכול להגיד לי? מה? שלוש מצוות, לא יותר. יש פרו ורבו, וברית מילה, וגיד אנשים. זה הכל. שלוש מצוות, אגב, שקשורות כולם לעניין אחד. שימו לב, פרו ורבו, וברית מילה, וגיד אנשים, שלושתם עניין אחד. אבל יש בספר בראשית הרבה יותר מצוות, לא נעסוק בהם כרגע, ויש ביקור חולים, ויש אבלות על המת, ויש הכנסת אורחים, ויש מעשר כספים, ויש עוד המון מצוות. ויש כמה שומר צריך לשמור, ונאמנות, ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, לא נעסוק בזה כרגע. אבל הדבר העיקרי שלומדים מספר בראשית, זה תפילות. אברהם שתיקן שחרית, ויצחק שתיקן מנחה, ויעקב שתיקן ערבית, ואליעזר שתיקן תפילה. כן. וההבנה הזאת שחלק כל כך חשוב בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה תפילות, בשביל זה יש לנו ספר בראשית, בשביל עוד כמה דברים, אבל זה אחד הנדבכים המרכזיים של ספר בראשית, ובעיקר זה בולט בפרשה שלנו, כדאי לזכור. עכשיו ניתן לכם להגיד, לשאול, להגיד מה שאתם רוצים, כל אחד רק שיגיד את השם שלו בהתחלה ושיגיד ברור כדי שאני אשמע.
האם אפשר לקבל ידידיה לוי?
ידידיה לוי, כן.
האם אפשר לקבל נבואה ביום הזה?
נבואה מה?
נבואה, האם אפשר לקבל נבואה?
היום?
היום.
אנחנו לא יודעים, ורק נאמר שלקבל נבואה, וזה גם עולה מתוך דברי הרמב״ם, תמיד צריכים לזכור, זה תלוי בשני דברים. זה תלוי בשלושה דברים. אבל נמנה קודם כל את השניים הבסיסיים, ואחר כך את השלישי. זה ודאי תלוי במדרגתו של האדם. זה שאדם יהיה נביא, צריך להכשיר את עצמו. היו בתי מדרש לנביאים, לא בתי מדרש לחכמים, בתי מדרש לנביאים, שבהם אנשים הכשירו את עצמם לקבלת נבואה. זה כולל הרבה מאוד עבודה עם כוח הדמיון, אבל להפוך את כוח הדמיון למה שקורא הרב קוק הדמיון העליון, כלומר לקדש אותו. היכולת לקדש את כוח הדמיון שבו פועלת נבואה ולקדש את הרגש, אלה הם תנאים ראשונים. בנבואה אדם כמובן צריך להיות מאוד מאוד ירא שמיים, אבל צריך להגיע במסילת ישרים לשער הקדושה. כן, לא מספיק להגיע לשער הזהירות או לשער הנקיות, צריך להגיע לשער הקדושה במסילת ישרים. זה תנאי, זה כנראה לא תנאי מספיק, תנאי חשוב מאוד. זאת מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. יכול לקבל רגע? אני אקרא לך פרק בירמיהו, פרק מ"ה, פרק עצוב. הדברים שהוא אומר לברוך בן נריה שהכשיר את עצמו להיות נביא. הדבר אשר דיבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכותבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. כה אמר אדוני אלוהי ישראל עליך ברוך, אמרת אוי נא לי כי אסף אדוני יגון על מכאובי, יגעתי בהנחתי ומנוחה לא מצאתי. זה לא היה נעים להיות נושא כליו של ירמיהו. אנחנו יודעים שירמיהו היה נרדף וביזו אותו, והנבואות שלו בדרך כלל היו נבואות מאוד רעות על החורבן. להיות מי שכותב את הנבואות ממנו זה לא היה נעים. כשברוך בן נריה עשה את זה, זה בגלל שהוא רצה להגיע בעצמו לדרגת נביא, אז הוא צריך ללמוד אצל נביא. אז הוא למד אצלו ואכל הרבה קש, ופתאום התברר לו שיגעתי והנחתי ומנוחה לא מצאתי, שלמרות הכל הוא לא יהיה נביא. כתובה אליו, כה אמר אדוה, הנה אשר בניתי אני הורס, ואת אשר נטעתי אני נוטש, ואת כל הארץ היא, ואתה אל תבקש לך גדולות אל תבקש. כלומר, אתה למד משם שברוך בן נריה מבחינת מדרגתו, בהחלט ייתכן שראוי היה להיות נביא. הקדוש ברוך אומר, עכשיו אני הורס את הכל. שכינה מסתלקת. כלומר, גם מערכת היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל צריכה להיות תקינה, צריכה לכלול בתוכה השראת שכינה, ואז יש סיכוי לנביאים. אני לא יכול להגדיר מה קורה כאן, תמיד צריכים לזכור שיש גם דבר שלישי. הרמב״ם אמנם מדבר גם על נבואה לצורך האדם עצמו, להשגות שלו, אבל הנבואות שמוכרות לנו מהמקרא זה נבואות של שליחות. הקדוש ברוך הוא רוצה שנביא יגיד משהו לעם, אז זה התנאי השלישי, שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד משהו לעם על ידי נביא. מה קורה היום? האם אנחנו כולנו כדור ראויים לנבואה? האם יש מישהו שהגיע לנבואה? לא נדע. אין לנו כלים כדי לפתור את הבעיה הזאת. ועד שלא נראה נביא בעיניים, כנראה שלא נדע איך נדע שמישהו נביא. בסדר, יש כללים שמונה אותם הרמב״ם, שמונים אותם ראשונים אחרים, איך שמישהו נביא. בינתיים עוד לא פגשנו משהו כזה. אני יכול להגיד שלפני נבואה יש רוח הקודש ויש דרגות אחרות שאותם לפעמים אנחנו מוצאים פה, שם, נקודה פה, נקודה שם, אנחנו מוצאים. גם בזה צריך להיזהר, לא להדביק יותר מדי לאנשים רוח הקודש, אבל לפעמים אנחנו מוצאים. אנשים צדיקים מאוד מוצאים כל מיני דברים, ודברים שהם מעין נבואה אולי. מוצאים לפעמים. כמה? קשה לדעת, והרבה אנשים יתווכחו אחד עם השני, עם הצדיק הזה, אם באמת הדברים שהוא אמר היו מכוונים את השם או לא. דברים שאינם פשוטים. אני יכול רק להגיד לך עוד דבר, שבתי מדרש תמיד היו מעם ישראל משתי אסכולות, בתי מדרש לחכמים, בתי מדרש לנביאים. גם אצל חכמינו זיכרונם לברכה אנחנו מוצאים בתי מדרש לנביאים. בואו ניקח בתור דוגמה את פרקי ההיכלות של רבי ישמעאל. מה שאתם מכירים מזה זה רק דבר אחד, אבל יש שם הרבה מאוד ברייתות. אתם ודאי מכירים את השיר, כן, את רבי ישמעאל שמתאר שפעם אחת הוא נכנס לפני ולפנים, וראה שם את קטריאל, והקדוש ברוך הוא אמר לו, ישמעאל בני ברכה. אני מכירים את זה, נכון, מהשיר. אלה הם דברים שלא קורים בבתי מדרש של חכמים. בתי מדרש של חכמים לומדים ידי מסירה קרתי וידי חתימה קרתי. זה דברים שקורים בבתי מדרש של נביאים. זוהר הקדוש מתחבר בבתי מדרש של נביאים. דברי האגדה בחז"ל, אני חושב משהו דומה. יש לך בין הראשונים. אנחנו יכולים לקחת את מה שעשה הרשב"א. הוא גדל בבתי מדרש של חכמים. רבי יהודה הלוי גדל בבתי מדרש של נביאים. אם אתה מבין מה אני מבין. רבי משה קורדוברו גדל בבתי מדרש של נביאים. היו, אבל אלה שלמדו, למדו בבתי מדרש, הגיעו להשגות. נביאים הם לא היו. גם תלוי בארץ ישראל ובקדושתה ובדברים אחרים. זו התמונה המאוד כללית שאני יכול לצייר לך על השאלה שלך. בסדר?
בסדר.
כן. תגיד לנו שמך.
הדין. איך אנחנו יכולים להבין תפילת בקשה אם אנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים כלום להשפיע על השם, אין משהו שיכול להשפיע על השם? איך אנחנו יודעים שאנחנו בקשים משהו?
למה אנחנו לא יכולים להשפיע על השם?
חשבתי שאנחנו חושבים שהשם הוא למעלה מכל ההשפעות.
מה? חלק מההשפעה או חלק מהדברים שהייתי מגדיר אותם אולי בלשון הראשונים, תחת המילים שאולי שמעת אותם, גזרה חוכמתו. שמעת פעם את הביטוי הזה? חלק מהכללים שהקדוש ברוך הוא קבע לניהול העולם זה הדו שיח שהוא מנהל עם בני אדם. אתה לא יכול להשפיע עליו בעל כורחו. זה ודאי. ודאי שמי יאמר לך מה תעשה. אתה לא יכול להשפיע עליו מאיזשהו כיוון, אבל אם אלה הכללים שהוא קבע, וזה מאוד הגיוני לקבוע כללים כאלה, שהעולם כאן יתנהל במסגרת הדו שיח שבין הקדוש ברוך הוא לבין האדם, אז עד רבה, למה האדם לא יכול להשפיע? זה חלק מהשיח שמתנהל ושמתנהל ושהוא משפיע על ניהול העולם, בוודאי שכן. בסדר? כן. תגיד לנו משמחה. אדיר פייפה. אדיר? אני לא שומע אותה לי, אדיר, אדיר, מה אמרת? איפה אברהם, יצחק, יעקב, איפה? כן. חוץ לארץ, כאלה שומע? כן. אלה, כאן בארץ, כן. מה צריכה להיות אחרי חודשיים בישיבה? מה? המטרות שלנו בישיבה. אני אכזב אותך קצת. זה לא השתנה הרבה בחודשיים האלה, מה שאני חושב. כלומר, אני חושב שאתם באתם לישיבה, חלק מכם בא רק לשנה. חלק מכם לשנתיים, אני מקווה שמהחלק הזה שבא רק לשנה יהיו כאלה שישנו את דעתם כדי להיות פה שנתיים, אבל אני לא יכול להיות בטוח, כיוון שזה תלוי לא רק בכם, זה תלוי גם במשפחה ותלוי בעוד הרבה דברים אחרים ובתוכניות אחרות. ולכן אני אתייחס כאן לכאלה שבאים לשנה, זה נכון גם לגבי שנתיים, אבל לגבי אלה שבאים כאן לשנה זה הרבה יותר קריטי, הרבה יותר קריטי. אני אומר, יהיו פה גם כאלה, ואני מכיר כל שנה כאלה שהשתכנעו גם להישאר פה וגם יעשו שירות צבאי וגם יישארו, והיו דברים מעולם. כן, כאלה שבאו הנה לשנה, באו הנה אולי אחר כך לשנתיים, ואחר כך החליטו להישאר, ויש פה כאלה שעוד נמצאים איתנו בישיבה, ואחרים שעשו חיל בהרבה מקומות אחרים. נכון, דוב, הנה יש לנו דוגמה. נכון, והחלטת להישאר, כן? ולעשות צבא ולהישאר, ואני משוכנע שיהיו עוד כאן. אבל אני כרגע רוצה להתייחס בתור דוגמה אל אלה שבאים הנה לשנה, ומהנחה שהם יהיו כאן רק שנה. זה נכון גם לגבי האחרים. מי שבא הנה לשנה ובעוד שנה הולך, שידע שהשנה הזאת היא הזדמנות בלתי חוזרת. איך אומרים בעברית מודרנית, אומרים לשדרג, אתם בטח לא מבינים את המילה הזאת, להעלות במדרגה בצורה רצינית את מערכת היחסים שיש לו עם הקדוש ברוך הוא. להעלות את זה במדרגה, זאת הזדמנות בלתי חוזרת. יש כאן המפגש שהייתי קורא לו המפגש המנצח בין דרך האבות שאתם רואים כאן, שאברהם ויצחק הולכים אליה, להר המוריה, לעקדה, בין הקדושה של ארץ ישראל, בין ממלכה שאיך שלא נראה עם כל הביקורת מתנהגת כממלכה יהודית, עם כל הביקורת, המפגש בין כל הדברים האלה לבין יכולת ללמוד תורה ברצינות ולפגוש שם את הקדוש ברוך הוא. לא יודע לכמה מכם תהיה עוד הזדמנות כזאת, וזאת השנה ומה שצריכים להגיד כל הזמן, אם לא עכשיו אי מתי. כל יום שעובר יש לכם יום פחות להיות כאן, אז שהיום הזה יהיה מנוצל כמה שיותר. למה? לפגוש את הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא אנחנו פוגשים באמצעות תורה, שאנחנו אומרים לו, ריבונו של עולם, אתה מדבר אלינו ואנחנו מנסים להבין מה אתה אומר לנו. זה התורה, מה שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו ואנחנו מנסים להבין מה הוא אומר לנו. מסכת גיטין כולה בעצם איזושהי פרשנות לבכתב לספר כריתות ונתן בידה, ושילחה מביתו, ושילחה עושה שליח, עוד פעם ושילחה ששליח עושה שליח, ספר כריתות, מה כולל את המילה ספר, מה כולל את המילה כריתות, וכתב לה, מה זה לה, לשמה, כל השאל. אנחנו מנסים להבין קודם כל מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ובתפילה אנחנו מנסים שהוא יבין מה שאנחנו אומרים לו. וזאת שנה שבה אתם יכולים לפתח את השיח הזה, שבלעדיו למה לנו חיים? למה אנחנו חיים בכלל אם לא בשביל השיח הזה שאנחנו מסוגלים לנהל עם הקדוש ברוך הוא? החיים שלכם כשתהיו בני 35 ו-36 ו-53 ו-54 יהיו מושפעים מהמטען הרוחני שאתם אמורים לקחת מכאן. והמטען הרוחני הזה, וגם בגלל זכותה של ארץ ישראל וגם בגלל זכותם של הנופים האלה שאנחנו רואים כאן בירושלים שנמצאת כאן בקרבת מקום, יחד עם התורה שנכנסת בנו כאן, זאת ההזדמנות הגדולה. היא לא תהיה באוניברסיטת קולומביה כשתלמידו שם מחשבים או אני לא יודע, ושם אתם תצטרכו להיות מושפעים כמה כוח לקחת מכאן. אז לקחת את כל מה שאפשר מכאן ולנצל את זה כמה שיותר, ולהשקיע כל דקה ולהתאמץ כמה שאפשר. ולא באתם לכאן לעשות חיים, תאמינו לי שבארצות הברית כשתחזרו לשם אפשר לעשות חיים הרבה יותר נחמדים מאשר כאן. הרבה יותר נחמדים. באתם לכאן כדי לנצל כל רגע וכל שעה לפגוש את הקדוש ברוך הוא בדו-שיח. והציפייה שלי מכם שאתם תצאו מכאן, לא, הציפייה שלי מכאן כבר אמרתי קודם, שתשארו עוד שם, אבל אני מתכוון, הציפייה שלי מכאן, שכשאתם תצאו מכאן, אתם תיקחו איתכם את הכי הרבה שאתם יכולים, ותעבירו אותו לשם. לא תיקחו אותו ותשאירו אותו אצלכם. שבסביבה שלכם שם, ירגישו שאתם בחורים שלמדתם תורה בארץ ישראל בגוש עציון. ירגישו את זה בכל מקום שאתם תהיו. שאתם בחורים שלמדתם תורה בארץ ישראל בגוש עציון. עם כל המשמעות. שוב אני אומר, אני מקווה כמה שיותר יעבור לשאלה שנייה, בגלל שעוד שנה בנושא הזה, זה תורם תרומה עצומה. יהיו פה כמה אולי כאלה שהחליטו להישאר בארץ, אז בכלל כל. אבל גם אלה שיחזרו לשם, זה חשוב מאוד. כדי לחזק את הקהילות, כדי לחזק את התורה, כדי לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא, בכל אוניברסיטה ובכל מקום עבודה ובכל קהילה. ואתם צריכים כאן לקחת את הכוח, שניתן לקבל פה, ועם הכוח הזה אתם תצטרכו אחר כך לחזק את הקהילות שלכם. כי אם אתם לא תעשו את זה שם, אז באמת בשמה באתם. אבל אני בטוח שאתם תעשו את זה שם. אז לכן אני לא שואל באמת בשמה באתם. בסדר? כן, תזכין לנו את שמך. ינתן, כן.
האם העברית מודרנית היא לשון הקודש כמו העברית התנ"כית?
שאלה קשה. באופן פורמלי, התשובה היא כן. הרמב״ם מדבר על זה בפירוש המשניות, זה יכול לראות בתחילת מסכת תרומה. הוא מסביר קצת איך העברית מתגלגלת במשך הזמן. אני יכול להגיד לך שהיום העברית המודרנית היא יותר מדי. היא משתנה בקצב מהיר מדי, משפת המקרא ומשפת חז"ל. היו לנו שינויים כאלה כבר בתקופת חז"ל, אבל זה היה מתוך אונס. בימי חז"ל נכנסו המון מילים, לועזיות, יווניות ורומיות לעברית, אבל זה היה מתוך אונס. ושהם נאלצו אצלנו, נעשה קצת מתוך בחירה, וזה לא טוב. נגיד כך, וזה לא כל כך טוב. אבי מורי, זיכרונו לברכה, הוא היה המזכיר המדעי של האקדמיה ללשון העברית, והוא מאוד נאבק בתופעות. צריך כל הזמן להחזיר את הלשון העברית ללשון של חז"ל וללשון של המקרא. זה טבעי שבלשון, לשון עוברת שינויים, וכל עוד השינויים הם שינויים בכמות סבירה, אז זו אותה לשון, אבל שחס וחלילה שמישהו לא יקנה אותה בשינוי. הבנת מה שאני מתכוון? שלא יהיו שינויים מדי גדולים, ושלא יהיו דימויים מדי קשים. זה בהחלט בעיה. היו שני סופרים מאוד גדולים כאן בדור האחרון, לא יודע אם שני גדולים, סופר אחד שאני מעריך אותו כמאוד גדול, סופר אחד שאני לא מעריך אותו, אבל הרבה אנשים מעריכים אותו כסופר מאוד גדול. ובדבר אחד הוא היה גאון בלשון עברית. שני הסופרים האלה הם ש"י עגנון ועמוס עוז. שמעתם עליהם? והם בדיוק שני קצוות הפוכים של חבר אחד. עגנון נמצא כל הזמן להכניס לספרות העברית המודרנית עם הרעיונות את לשון חז"ל. הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. יצא לכם פעם לקרוא סיפור של עגנון? מאוד מאוד חזק. במאבק על הלשון העברית הייתי אומר שעגנון עשה דבר עצום. ויש לזה חיסרון גדול. היום יושבים פרופסורים באוניברסיטאות ומלמדים עגנון ולא מבינים על מה הוא מדבר. באמת ככה. כיוון שכדי להבין את עגנון אתה צריך להיות בקיא בשס. להבין את הרמזים שלו, להבין את המשלים שלו, להבין כל מיני דברים. יצא לי פעם, אני יודע, שאלו אותי פעם על איזה סיפור מאוד מוזר של עגנון. קראו אותי כל מיני שאלות, לא הבינו, כתבתי להם בדיוק על מה זה מסתמך, סיפור שלהם שמסתמך על איזושהי תוספתא באיזשהו מקום. ישבו שם מומחים לספרות, אבל הם לא הכירו את התוספתא, זה לא עזר להם. ותוספתא במסכת חגיגה, אני בדיוק יודע איפה. כן, אבל לא, לא משנה כרגע. ומבחינה הזאת אגנן, אגנן תרם תרומה עצומה. עמוס עוז הוא גאון בלשון עברית, גאון. והוא ניסה כל הזמן ללכת וליצור מטבעות לשון עברית כאן שמנותקים מן המקורות, שיש להם מערכת דימויים אחרת ויש להם סברים אחרים, ועדיין המילים שלו עבריות. חשוב להדגיש את זה, אבל מערכות האסוציאציות, הוא ניסה ליצור מערכת אסוציאציות חילונית והוא הצליח. הוא באמת מוכשר ביותר בעניין, אני לא אוהב את הסיפורים שלו, אבל מבחינת העברית הוא ממש גאון. אבל הוא פעל פעולה שהיא להערכתי שלילית. כשאתה מוסיף לזה לא רק את הסגנון החדש, אלא אתה מוסיף לזה גם שמוסיפים היום מילים לועזיות וכדומה, צריכים להיאבק בתופעה הזאת. צריכים לחזור ללשון עברית טובה. עם כמה שפחות להכניס מילים לועזיות בתוך העברית שלה. כדי שהיא באמת תישאר לשון קודש. שוב, כדי לענות לך תשובה שלמה, אז אני מסכם את מה שאמרתי בשני משפטים. כל עוד מספר השינויים מתקבל על הדעת, אז זה אותה לשון והיא לשון קדושה. ברגע שזה יתחיל לרוץ יותר מהר, השינויים, אז אנחנו בצרות, בינתיים זה פחות קורה. בסדר? כן, תזכיר לנו את שמך. דניאל. עוד פעם את השאלה. יותר לאט. לראות את ארץ ישראל שאתם כאן, כן, נו. אנחנו שומרים על זה את הראש הרבה, וברור שאנחנו צריכים לנצל את שעות הלימוד חזק ולהיות חלק מהם. אני בהחלט חושב שלראות את הארץ ולאהוב אותה ולדעת מה היא, ולא רק להכיר אותה מפסוקים, אלא אסור לאדם לקדש את אשתו עד שיראינה, כן, כלומר לא רק לשמוע עליה שבחים אלא גם לראות אותה בעיניים. אני חושב שהדבר הזה, למרות שהוא בא על חשבון שעות של לימוד תורה, אני חושב שלטווח הארוך זה חשוב מאוד, לא יסולא בפז. ודאי שלא הייתי אומר בגלל זה שאתם לא תלמדו תורה ותטיילו כל היום וכל הלילה. ודאי צריך לעשות בפרופורציות. אני חושב שבפרופורציות שעושים את זה לכם זה נכון. אני רוצה שכשאתם תהיו שם אתם תכירו את ארץ ישראל ותדעו שזה שלכם, ולא איזה מין ארץ רחוקה שהייתה שם, שבאתם, ישבתם בבית מדרש אחד, למדתם, והארץ הזאת נשארה משהו רחוק ולא שייך. אני רוצה שתרגישו כל מקום, שאתם שומעים בחדשות על מקום, שתדעו שהייתם שם, שאתם יודעים איך זה נראה, שתאהבו אותה, שתכירו את הצורות הנוף המיוחדות של המכתשים, אין בארצות. יוכלו לראות כאן את המכתשים. אני יכול להביא עוד כל מיני צורות נוף, ים המלח. אז תבינו שהוא באמת היה צריך להיות אחד משבעה פלאי עולם. כן, למרות שלא לקחו אותו לזה. אני חושב שבסופו של דבר, לטווח ארוך, זה דבר מאוד מאוד חשוב, למרות שהוא בא קצת על חשבון. כן, יש לנו עוד ארבע דקות. תזכיר לנו את שמך.
אליאב.
אלא
כי בני אדם,
לא לחשוב על הדמויות. מה?
בתנך כצדיקים גורים שלא עשו בית מחייהם, אלא לא להם כי בני אדם.
באיזה גיל?
כן,
אחרי 120. עד גיל 120 אני חושב שאנחנו צריכים לדעת לבחון את הדברים וזה, אבל שאברהם, יצחק ויעקב ומשה ודוד היו צדיקים גדולים והיו אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. אחרי שנגמור את גיל 120 נתחיל לדבר.
כן, אבל כאילו
רגע, קודם דיברת הייתי להסתכל עליהם בני אדם כמונו ולראות אותם צדיקים, עכשיו אתה מדבר אנשים שלא חיו בעולם הזה. רגע, שני דברים שונים. מה? לא, אתה שואל באיזה גיל צריכים להפסיק לראות אותם דמויות שלא חיו בעולם הזה? זה בגיל אפס. הדבר השני בגיל 120, בגיל המצומצם שיש לנו בין 0 ל-120, אנחנו צריכים לדעת שמדובר על צדיקים גדולים מאוד ושהם חיו בעולם הזה עם שתי רגליים רק. אני לא בטוח שעניתי לך תשובה, אני פה אנשים צוחקים, אז אני אתן לך לפרט את השאלה שלך יותר טוב.
מתעסקים בלימוד של סיפור של אליהו בהר הכרמל, אז האם נלמד את הסיפור כסיפור של איש נביא שעשה מעשים הרואים וניסה בכל כוחו לעשות משהו שיחזור את העם בתשובה, או האם שואלים שאלות כאילו איך אליהו בהר המזבח מחוץ בין המקדש, לא בדיוק שאלות, כל מיני שאלות שיכולים
אני חושב שהבנתי את כל המילים שאמרת חוץ ממילה אחת. מילה אחת לא הבנתי. או למה? או אליהו היה נביא אלוהי ואליהו עשה את זה כדי להחזיר את העם בתשובה, ואליהו קראו לו שם מופתים שדומים למה שקרה במעמד הר סיני, ועולות שאלות קשות מאוד על אליהו, איך הוא באמת הקריב שחוטי חוץ, וחזר שואלים את השאלה הזאת. צריכים לשאול את השאלות, זה לא אומר שבגלל השאלה הזאת אני מעביר איקס על אליהו. צריכים לשאול את השאלות ולדעת לענות עליהם תשובות, אבל זה לא או. אני יכול ללמוד על אברהם אבינו ועל צדקתו, כמו שאנחנו רואים אותה לא רק במעשה כדאי, אלא בעשרה ניסיונות ובעוד אלף דברים אחרים, שהוא עמד וקרא בשם השם בכל מקום בעולם. ואני בהחלט יכול לשאול שאלות, למה בשעת רעב הוא ירד למצרים? הרמב"ן שואל את השאלה הזאת. או למה הוא הסכים למסור את אשתו? אני יכול לשאול עוד הרבה שאלות אחרות כאלה, בוודאי שאפשר לשאול. צריכים לשאול, וצריכים לדעת לענות תשובות, ולדעת לענות תשובות אמיתיות ולא תשובות מלאכותיות. ויחד עם זה לדעת שאתה מדבר על אנשים צדיקים מאוד, שאנחנו מנסים לעלות על קצה האצבעות שלנו ולגוע בהם. אבל שאברהם היה נטוע כאן בעולם הזה, אני צריך להגיד לך, בן אדם שלוקח את ילידי ביתו ומסוגל לרדוף אחרי ארבעה מלאכים ולחלק את הצבא שלו בלילה לשלושה חלקים ולהתנפל ולהקות, ובן אדם שמסוגל ככה לראות את הצון שלו, ובן אדם שמסוגל לחפור בעירות וכל הדברים האלה, בן אדם שלא נמצא עם שתי רגליים כאן בעולם לא מסוגל לעשות את הדברים האלה. אפשר המון ללמוד מהם, ואפשר ללמוד גם מדברים שיש לנו שאלות על אבות, ולפעמים אפשר ללמוד גם מהטעויות שלהם. לפעמים. לא שכל הימים עשו טעויות, אבל פה ושם. חז"ל אמרו, מפני מה נענש אברהם, ואפשר ללמוד גם מהטעויות שלהם. אבל צריכים להבין שגם הטעויות היו טעויות של אנשים מאוד 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 גדולים. זה לא... ואליהו, אתה צריך להתמודד גם עם הגדלות שלו כנביא וכל מה שאתה אמרת בהתחלה, וגם עם השאלה באמת איך הוא הקריב מחוץ לבית המקדש והגמרא שלו. עניתי לך לשאלה או לא?
כן, אבל בציוט אני חושב שבבית ספר יסודי, לפחות בארצות הברית, בבית ספר יסודי, כשהמורים מציגים את הסיפורים האלה, הם לא מציגים אותם כמו שמומלץ, כמו שהרב, כמו שהרב ממליץ.
תראה, אני גם כן לא הייתי ממליץ בבית ספר יסודי לדון בשאלה של שחוטי חוץ. סליחה? אני לא חושב שיש גיל מסוים, אני חושב ש... לא, אבל יש גם בבית ספר עממי יש שאלות שכן הייתי מציג. למה בשנת רב הוא ירד למצרים ולא שמח אל הקדוש ברוך הוא? זו שאלה שהייתי שואל גם בבית ספר עממי. אני לא בטוח שהייתי מתחיל עם שרה שהוא אמר אחותי, שלא שאתה צריך בגרות אישית כדי ללמוד, אבל גם שאלות, אבל יש כמה שאלות פשוטות על אהבות שבהחלט יש מקום להציג אותם, לשאול אותם, לענות, להסביר. אתה צודק שאני לא יודע אם הייתי מתחיל בגיל צעיר לדבר אולי גם על דברים שאנחנו צריכים לומר מהטעויות שלנו. יכול להיות שזה לא. אתה שואל על גיל, זה חנוך לנער על פי דרכו. אני לא יכול לענות בגיל מסוים. עכשיו נראה לי שאיתרתי את הבעיה שלך אחרי הרבה משא ומתן. אני לא חושב שאני יכול להגיד על גיל מסוים. זה נכון שבגיל צעיר יש כמה שאלות שלא הייתי שואל, שהייתי מחכה לאיזושהי בגרות נפשית, להבין את הדבר הזה, להבין את זה שזה לא משהו דיכוטומי, שאדם או שהוא צדיק לגמרי או שהוא רשע לגמרי. בסיפורי הילדים זה בדרך כלל כך. ואז באמת יש חשש שאם אתה תספר שני דברים לא יפים, אז הוא יהיה שם רשע לגמרי. אני בהחלט מסכים שזה, אני בהחלט מסכים שזה עלול לקרות. זה הסימן שאנחנו צריכים לגמור את השיעור. אני גומר עוד חצי דקה ומגיע. כן, אז אני מסכים, באמת, כל עוד התפיסה הזאת דיכוטומית, או שאתה צדיק לגמרי, או שאתה רשע לגמרי, אז כדאי קצת להימנע מלעסוק בשאלות שאין לנו עליהן תשובה. לשאול שאלות שאין לנו עליהן תשובה, זה בהחלט אפשרי. לאיזה גיל זה מתאים, קשה לי מאוד לענות, ו... בוא נגיד שאנשים נמצאים בישיבה כאן, כבר אפשר להתחיל עם הדבר הזה. בסדר? טוב, תודה רבה.
Meow. 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 Me